הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י' באלול תשע"ח, מסכת מנחות, דף י"א. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו. ואם ירבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר באדם דלתי תשובה. והתבהר כי התשובה מקובלת, גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. כנאמר, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, וכל שכן אם ישוב מהירת השם ואהבתו. ויש מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל הקדוש ברוך הוא, ואומנם לכל תשובה תימצא סליחה, אך לא תתאר הנפש תואר שלם להיות האבונות כלא היו זולתי, כאשר יתאר האדם את ליבו ויכין את רוחו לשוב בתשובה של אימה. וכעניין הבגד הצריך כיבוס, כי המעט מן הכיבוס לא יועיל בו להעביר הגועל ממנו, אך לפי רוב הכיבוס יתלבן ותכבס הנפש מן האבון, כפי אשר תכבס את ליבה. השיבנו אבינו לתורתך, כך מבקשים אנו שלוש פעמים ביום בתפילת 18, לגבי התשובה. השיבנו אבינו לתורתך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. הדרך המופלאה והמובחרת, לשוב אל השם, לשוב אל התורה. יהי רצון לפניך אדינו אלוהינו ולאבותינו, שלא יהרה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמי מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף יוד במסכת מנחות. נשנן ונתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. המקור למה ששנינו במשנה, שאם קמץ בשמאל פסול, פירש רב זיירא מדכתיב במצורע עשיר, ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית. כפלה התורה את הפסוקים הללו גם במצורע עני, כדי ללמד שרק במצורע יד שמאלית כשרה, אבל בשאר מקומות פסולה. הוסיף רב זיירא ודרש בפני רב ירמיה את המשך הפסוקים דכתיב, ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, על דם האשם. ומקרא מיותר הוא, שרי כבר כתיב לעיל איכן נותנים את הדם, ולא היה לתורה אלא לכתוב שבאותו מקום יניח את השמן. כפלה ושנתה התורה את הפסוק הזה במצורע עני, כדי ללמד שאף צידי היד והרגל כשרים לנתינת השמן, וצידי צדדים פסולים. כמו כן כפלה התורה וכתבה במצורע עשיר שייתן את השמן על דם האשם, ובמצורע עני כתוב שייתן על מקום דם האשם, ללמדנו שיכול לתת את השמן על הדם ואינו מהווה חציצה בין השמן לגופו, ואף אם נתקנח הדם יכול לתת את השמן על המקום שניתן שם הדם. הקשה רבה שאם כן לא הייתה התורה צריכה לכתוב אלא בוין יד ורגל, מדוע העריכה לכתוב שלוש פעמים ימנית? לכן פירש רבה שפירוש זה נכתב ללמד בגזירה שווה יד יד לקמיצה שאינה קשרה אלא בימין, וכן אוזן אוזן לרציעה ורגל רגל לחליצה שאינם קשרים אלא בימין. כפלה התורה פרשה זו במצורע עני כדי לחדש שמצורע עני רשאי להביא קורבן עולה ויורד, כדי תנא דבי רבי ישמעאל כל פרשה שנשנית לא נשנית אלא מפני דבר שנתחדש בה. אמר רבא בר חנה, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל מקום שכתוב בו אצבע וכהונה אינו קשר אלא בימין, כי לומדים ממצורע שכתוב בו וטבל הכהן את אצבעו הימנית. פירש רבה שאין צריך שיהיה כתוב גם אצבע וגם כהונה, אלא גם אם כתוב אחד מהם אינו קשר אלא בימין. וכן מצינו בקמיצה שלא נכתב בה אלא כהונה, ונאמר במשנה קמץ בשמאל פסול. במה דברים אמורים? בעבודה מעכבת את הכפרה, אבל בעבודה שאינה מעכבת הכפרה הוכיח אביי שקשרה גם בשמאל, שכן מצינו בהולכה שכתוב בה כהונה ואף על פי כן קשרה בשמאל, על כורחה היינו משום שאינה מעכבת הכפרה. ודין זה כשנכתב כהונה צריך דווקא ימין, שנוי במחלוקת עניים דתנן, קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשיר, וכן פירש אביי שנחלקו לעניין זריקה. דתנן, זרק בשמאל פסול, ובברייתא הכשיר רבי שמעון, והיינו משום שלשיטת חכמים לומדים בגזרה שווה ממצורה שצריך ימין, בין כשכתוב אצבע ובין כשכתוב כהונה, ולרבי שמעון רק אצבע הוא קש למצורה, אבל מכהונה לומדים שאין העבודה כשרה אלא בבגדי כהונה. ומה שהוא צריך רב על האל ללמוד מאיתור הכתוב יד, שקמיצה נעשית בימין אף שנכתב בכהונה, כיוון שהכתוב בא ללמד שצריך להחזיק אף את הכלי שבו נעשית הקמיצה ביד ימין. והיינו כדעת חכמים, דתנן קידש שלא בכלי פסול ורבי שמעון מכשיר. מקשה הגמרא לשיטת רבי שמעון, מדוע איתר הכתוב יד במצורה, כיוון שאין צריך לאחוז את הכלי בימין, או שאין צריך כלי כלל? ואין לומר שהוא הולך לשיטתו שסובר שרק כשכתוב אצבע יד ימין מעכבת, ואילו בקמיצה כתוב כהונה ולא אצבע, שרי פירש רב יהודה בריידר הבחייה, שטעמו של רבי שמעון שאין צריך כלי לקמיצה, מדכתיב קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. אם רצה לעובדה ביד ימין כחטאת, עובד, ואם רצה עובדה בכלי, כאשם גם בשמאל, וכיוון שקמיצה נעשית ביד, נלמד מחטאת שצריך ימין כחטאת. תארץ את הגמרא שהוצרח הכתוב ללמד, שאף מנחת חוטא נקמצת בימין, שלולא הכתוב היינו מכשירים גם ביד שמאל, כדי שלא תהיה מנחת חוטא מהודרת, ולכך יתרה התורה וכתבה יד ללמד שאינה כשרה אלא בימין. זהו התמצות והשינון שלנו על הדף העשירי, דף יוד במסכת מנחות, וכעת נשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה על דף יוד הייתה, מדוע צריך לכתוב בוען ידו ובוען רגלו בעשיר ובעני, והתשובה, להכשיר צידי הבוען ולפסול צידי צדדים. שאלה שנייה, מדוע נצטרך לכתוב גם על המקום וגם על דם? התשובה, להשמיענו שאף אם נתקנח יכול לתת על מקומו, ושאף אם נמצא אינו מהווה חציצה. שאלה שלישית, לאיכן לומדים ידו הימנית שכתוב במצורע, והתשובה, לקמיצה שתהיה בימין. שאלה רביעית, לאיכן לומדים מרגלו הימנית שכתוב במצורע, התשובה, לחליצה שתהיה ברגל ימין. שאלה חמישית, האם במקום שכתוב או אצבע או כהונה הכוונה לימין דווקא? והתשובה, לרבי שמעון רק אם כתוב שניהם הכוונה לימין, ולחכמים אם כתוב אצבע הכוונה לימין, ואם כתוב כהונה אינו ימין אלא אם כן כתב גם אצבע. השאלה האחרונה על דף יוד, כיצד היה הכהן מוליך העיוורים למזבח ומדוע? והתשובה, את הראש ורגל הימין ראשונים, ונוטה לראש החשוב בימינו והרגל בשמאלו. עם התשובות לשאלות הללו אנחנו חותמים את פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול בדף יוד במסכת מנחות. וכעת אחי ורעי וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, יוד באלול תשע"ח, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הפינו היומי, דף יוד א' במסכת מנחות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף יוד עמוד ב', שורה אחרונה בדף, בנקודותיים, ומן המילים קמץ ועלה בידו צרור, או גרגיר מלח או קורת לבונה, פסול. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף ו' עמוד א', קמץ ועלה בידו גם צרור, גוש אפר או גרגר מלח שנכנסו לתוך המנחה, או קורת לבונה מהלבונה הבאה עם המנחה, פסול, לפי שנמצא קומץ חסר מעט, וקומץ החסר פסול. נדגיש שהלבונה הייתה באה עם המנחה כשהיא מונחת עליה, מפני כן אפשר היה שיקמוץ ויעלה בידו גם קורת לבונה. בכדי למנוע שלא יהיה רק כך, היה הכהן מסלק את הלבונה מעל המנחה לצדדין, ורק אז היה קומץ מאמצע הכלי. ברר את הגמרא, מדוע הזכירה המשנה את כל הדוגמאות הללו. שואלת הגמרא, כל אני למה לי, כל אלו הדוגמאות שנקטה המשנה שהם צרור, גרגר מלח וקורת לבונה, למה לי, מדוע לא היה מספיק שתכתוב המשנה דוגמה אחת בלבד? משיבה הגמרא, צריכה וצריכה המשנה לכתוב את כל אלו. מדוע? דעית האנשים הייתה שונה. רק אם עלה בידו צרור שקמיצה פסולה, הייתי אומר שאין דין זה אלא בצרור. משום דלאו בת הקרבי, אין הצרור שייך בהקרבה כלל, ולכן אינו יכול להיחשב חלק מן הקומץ, ונמצא שהקומץ חסר. אבל אם עלה בידו מלח דבת הקרבי, שהוא שייך בהקרבה, שהרי אחרי שהניחו את הקומץ על המזבח היו מולכים אותו. כאמור בתורה, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ועל כן אימה תתקשר, שמה נאמר שתוכשר המנחה בקומץ הזה אף שהוא חסר, כיוון שהמלח משלימו. לכן שנתה המשנה שאם עלה בידו גם גרגר מלח, שהקמיצה הפסולה. ואיתן אם הייתה המשנה שונה רק מלח, הייתי אומר שאין דין זה אלא במלח, דלא יקבע בעדי מנחה מעיקרה, שלא הוקבע בכלי אחד יחד עם המנחה, כלומר שלא הונח עמה יחד שיחשבו כמנחה אחת, לפי שאינו מולח אלא את הקומץ בלבד, כפי שדרשו לקמן ודף חף עמוד א', שהמנחה עצמה אינה צריכה מליחה, ועל כן אין המלך יכול להשלים את שיעור הקומץ. אבל אם עלתה בידו לבונה דאיקבה בעדי מנחה מעיקר, שהוקבעה עם המנחה והוסמה עמה ביחד בכלי אחד להיות מנחה אחת, אימא תתקשר שמה נאמר שתוכשר המנחה בקומץ הזה, אף שהוא חסר לפי שהלבונה משלימתו לשיעורו, כמה שמלן משמיעתנו המשנה שאין זה כך, שאף אם עלה בידו קורת לבונה, הקמיצה פסולה. שואל רשי, אם כן נכתוב התנה רק זאת, שאם עלה בידו קורת לבונה שהוא פסול, ונדע שכל שכן שפסול אם עלה בידו צרור, גרגיר מלח, יש לומר שלא זו אף זו קטני. כיוון שהמשנה פתחה בצרור, לכן הקטה גם את המלח שיש בו חידוש, ואת הלבונה שיש בה חידוש יותר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם עלה בידו צרור או גרגיר מלח או קורת לבונה, פסול. מפני שאמרו חכמים שהקומץ החסר או היתר, פסול. מבררת הגמרא, מדוע לא נפסל הקומץ משום חציצה? שואלת הגמרא, מה איריה, מדוע נקטת תנא את טעם פסולו של הקומץ שמעורב בו צרור וכדומה? שזה דווקא משום שבכך הקומץ חסר ויתר, וטייפוק לי, הרי גם בלא זה יש לפסול את הקומץ משום חציצה. חציצה פוסלת בקודשים, כאמור במסכת צבחים, דף כ"ד עמוד א', שאם הדבר שנתערב נמצא בין יד הכהן לבין הקמח, הרי הוא חוצץ ביניהם, ואם הוא נמצא בתוככי הקומץ, הרי הוא כחולק את הקומץ לשני חלקים, ולא הייתה המשנה צריכה לבאר את פסולו משום שהקומץ חסר. בשבעה הגמרא אמר רבי ירמיה, מדובר שהיה הדבר שנתערב מן הצד של יד הכהן, כלומר, בצידו של הקומץ כלפי חוץ, או בצד הקומץ שכלפי האגודל, או בצידו השני כלפי הזרת. ולכן אינו חוצץ בין יד הכהן לקמח, או בין חלקי הקמח עצמו, ואין לפסול את הקומץ, אלא משום שחסר משיעורו, כנגד מקומו של אותו דבר שנתערב. ואירת הגמרא, כיצד נעשית הקמיצה? אמר לאביי לרבה, כיצד קומצין את המנחות? אמר להישיב לו רבה לאביי, כדי קמצי אינשי, כאשר רגילים בני אדם לקמוץ, כלומר, בכל האצבעות. הבין אביי מדברי רבה, שמעשה הקמיצה נעשה בכל האצבעות כולן. איתי ואי, הקשה אביי לרבה, מברייתא אומרת, שכל אצבעותיו של אדם יש בהם שימוש לצורכי גבוה. זו האצבע הקטנה ממנה מודדים את מידת הזרת האמורה בחושן, ששיעור אורכו ורוחבו. כאמור בפסוק, רבוע יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו. זו האצבע שלאחריה ממנה מתחילה כמיצה. זו האצבע שלאחריה ארוכה מכולן, ממנה מודדים את שיעור האמה למידות בית המקדש ומידות קהיליו. שמקצה אצבע זו עד סוף אמת היד הוא שיעור האמה. זו האצבע שלאחריה היא האצבע שטובל הכהן בדם החטאות ומזה בה. זו האצבע האחרונה היא הגודל, ובלשון התורה בוהן, שעליו נותנים מדם השם המצורע ומן השמן אבא עמו. הרי מוכח מברית הזו שאין קומצים בכל האצבעות אלא רק מן האצבע השנייה ואילך, ולא כמשמעו דברי רבה. משיבה הגמרא, אלא כוונת רבה באומרו שכל האצבעות נצרכות לקמיצה, היא להשוות את הקמיצה, כלומר, אמנם הקומץ הוא רק מה שנאסף בין האצבעות, קמיצה, אמה ואצבע, שלוש אצבעות, אבל גם הזרת והאגודל מסייעות לקמיצה, על ידי שהוא מוחק ומשווה בהן את הקמיצה, שלא יהיה הקמח מבצבץ ויוצא מחוץ לשלוש האצבעות האמורות, כלומר, קומץ מלוא היד כדי שלא יהיה הקומץ חסר, ואחר כך מוחק ומשווה את הקמיצה באצבע קטנה מלמטה וכן באגודל מלמעלה. אומר החזוני שהוא עושה זאת קודם שהפך גב ידו למטה, כי אם עשה כן, נמצא שהקומץ הוא קומץ יתר ונפסל. שנינו בברייתא, זו קמיצה, שהקמיצה נעשית מן האצבע השנייה. מבארת הגמרא, כיצד היה הדבר נעשה ומה מקורו. שואלת הגמרא, איך יעביד, כיצד עושה הכהן את הקמיצה? אומרת הגמרא, מרב זוטרא בר טוביה אמר רב, חופה פושט את שלוש אצבעותיו, הקמיצה, האמה והאצבע, עד שמגיע על פס ידו, עד שהן מגיעות לכף היד, וקומץ בתוכן את הקמח. תניא נמי יחי, שנינו גם כן בברייתא כך, נאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק ב', וקמץ משם מלוא קומצו. יכול הייתי אומר שיש ללמוד מהפסוק שהקומץ יהיה מבורץ, מבצבץ מצידי האצבעות, ובכך הוא מלא. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב והערים ממנו בקומצו, שרק מה שבקומצו ממש הוא הקומץ, ולא מה שמבצבץ מן הצדדים. מבררת הברייתא, אם היה נאמר רק בקומצו, יכול הייתי לומר שיקמוץ בראשי אצבעותיו בלבד, שלא יפשטן עד שתגענה לכף היד, ככל שיוכל לדי בכל כמות קמח שנכנסת בהן. תלמוד לומר, מלא קומצו שיהיה הקומץ מלא. הכיצד יעשה והתקיימו שני המקראות הללו? חופה פושט שלוש אצבעותיו על פס ידו, עד שהן מגיעות לכף היד, וקומץ בתוכן את הקמח. ובמחוות ובמרחשת שהקמיצה נעשית בהן לאחר שנאפו בתנור ונעשו פתיתים, ואין הפתיתים דקים כקמח, ועל כן בעת הקמיצה הם מבצבצים ויוצאים מן הצדדים, מוחק ומשווה בגודלו מלמעלה ובאצבעו הקטנה הזרת מלמטה. ועל ידי כך מתקיימים שני המקראות, שכיוון שפשט אצבעותיו עד כף היד, הרי זה מלוא קומצו. וכיוון שאין הקומץ מבצבץ מן הצדדים, הרי זה בקומצו ולא יותר. ומשמע שדין מחיקה אינו אלא במנחות הללו, אבל ברש"י לקמן בדף נ"ד עמוד א', מוכח שגם בשאר מנחות היה מוחק. כותב הרש"ש במסכת יומא דף מ"ז עמוד ב', שכוונת הברייתא כאן היא שבמנחות אילו מוחק בכוח, ועל כן היא עבודה קשה שבמקדש. מסיים את הברייתא בקמיצה זו שנעשית באופן האמור, זוהי עבודה קשה שבמקדש, שקשה הדבר במנחות של מחוות ומרחשת, למחוק ולהשוות את הקומץ מלמעלה ומלמטה באופן מדויק, עד שלא יהיה לו חסר ולא יתר. ולמרות שאמרו לקמן בדף נ"ד עמוד א' שאין לך קשה לקמיצה ממנחת חוטא, היינו ששם יש קושי בקמיצה שלא תהיה חסרה או יתרה. אבל כאן יש צער לכהן בכך שהוא משווה ומוחק דבר קשה. כך אומרים התוספות במסכת יומא דף מ"ט עמוד ב', דיבור המתחיל והעיקה. ותוספות במסכת כתובות בדף ה' עמוד ב' מוסיפים שאין לומר שימחוק את הקומץ בידו השמאלית ולא תהיה עבודה קשה, משום שאף מעשה המחיקה טעון שיעשה ביד ימין. וכאן תוספות בדיבור המתחיל וזו אומרים שהברייתא סוברת כדעה שהיה פוטטן לשניים ולארבעה וקומץ, כאילו לדעה האחרת לקמן בדף ה' עמוד ב', שהיה פוטטן עד שחזרו להיות כסולת, לא היה במנחות הללו קושי רב יותר ממנחת סולת. והראית הגמרא את סיום דברי הברייתא ושואלת, וכי זוהי העבודה הקשה ביותר שיש במקדש ותו לא, ואין עוד קשות כמותה? והעיקר הרי יש את עבודת המליקה, שגם עליה אמרו שהיא עבודה קשה שבמקדש. ונזכיר שהמליקה היא אופן הוצאת הנפש בקורבנות העוף לעומת קורבנות בהמה שהוצאת נפשה מבשחיטה. המליקה הייתה נעשית באגודלו של כהן ולא בסכין כבהמה, שהוא תוכבו בעורף העוף ולא בצווארו כבהמה. ובמסכת זבחים דף סמך דלת עמוד ב' הובאו שתי דעות באופן עבודת המליקה, וכך נאמר שם: אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, כיצד מולקין חטאת העוף? אוחז גפיו את כנפי העוף בשתי אצבעות ושתי רגליים בשתי אצבעות, ומותח צווארה על רוחב גודלו ומולקה. במתנית הטענה בברייתא נאמר באופן אחר למליקה: את הציפור הוא אוחז מעל גב ידו, ולא כפי שהוא אוחז לדעה הקודמת שהציפור בתוך כף ידו. אוחז גפיו בשתי אצבעות ושני רגליים בשתי אצבעות, ומותח צווארו על רוחב שתי אצבעותיו ומולק. וזו עבודה קשה שבמקדש, נאמר שם במסכת זבחים. ועוד ממשיכה הגמרא ושואלת, והעיקר יש את עבודת החפינה, שאף עליה אמרו שהיא עבודה קשה שבמקדש. ועבודת החפינה הכוונה ליום הכיפורים, שהיה הכהן מקטיר קטורת, היינו מעלה סמים בעלי ריח על גחלי אש בקודש הקודשים. הקטורת הייתה בשיעור מלוא חופניו, מלוא כפות ידיו כשהן סמוכות זו לזו, והייתה ניתנת על הגחלים מחופניו ממש. כאשר היה נכנס לקודש הקודשים היה מכניס עמו מחתה ובה גחלים, וכן כף ובה קטורת, והיה עליו לערות את הקטורת שבכף לתוך חופניו, כדי שמהן ניתן אותה על הגחלים. והקושי היה לעשות בבת אחת שתי פעולות אלו: להטות את הכף בכדי לשפוך ממנה את הקטורת, ולפרוס את ידיו כדי לקבל את הקטורת הנשפכת. ובמסכת יום הדף ממתת עמוד ב' ובה ברייתא מתארת את אופן החפינה, כיצד הוא עושה: אוחז את הבזיך בראש אצבעותיו, ויש אומרים בשיניו, ומעלה בגודלו עד שמגעת לבין הצילי ידיו, וחוזר ומכניסה לתוך אופניו. וזוהי עבודה קשה שבמקדש. אם כן, שאלת הגמרא, איך נאמר אצלנו שקמיצה זוהי עבודה קשה שבמקדש? משיבה הגמרא אל הכוונת הברייתא שזוהי אחת מעבודות קשות שבמקדש, בנוסף לעבודות מליקה וחפינה, שאף אין מהעבודות הקשות שבמקדש הן. כך גם אמרו במסכת זבחים דף סמך דלת עמוד ב' לגבי מליקה, ובמסכת יומא דף ממתת עמוד ב' לגבי חפינה, שכל אחת מהן אין אחת מעבודות קשות שבמקדש. דנה עכשיו הגמרא בפרטים שונים באופן הקמיצה. אמר רב פאפא פשיטא לי, שמה שנאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק ב' וקמץ משם מלא קומצו, היינו שיקמוץ כדקמץ אינשי, כפי שרגילים בני אדם לקמוץ, והיינו שייתה כף ידו על צידה באופן שיכניס את צידי אצבעותיו בקמח, עד שייכנס לתוך ידו ויקמוץ את אצבעותיו. באי רב פאפא, הסתפק רב פאפא בכמה אופני קמיצאים הם קשרים. קמץ בראשי אצבעותיו, והיינו שהייתה כף ידו פשוטה כלפי הקמח, וחפף ראשי אצבעותיו לתוכו, עד שנאסף בהן מן הקמח וכמצן על כף ידו. מהי? מה הדין בזה? ספק נוסף, קמץ מן הצדדים, והיינו שהניח גב ידו על הקמח והוליך ידו אילך ואילך, עד שמן הצדדים נכנס הקמח לתוך ידו. מהי? מהו הדין בזה? ספק נוסף, קמץ ממטה למעלה, שהפך גב ידו כלפי המנחה ותחב אצבעותיו בה וקמץ. מהי, מה הוא הדין בזה? מסיקה הגמרא תיקו, יעמדו הבעיות הללו בספק, אם לא נפשטו, ותיקו זה ראשי תיבות. תשבי, עלו אליהו הנביא כשיבוא לבשר על הגאולה, במהרה בעינינו, יתרץ גם קושיות ויבעיות. דנה הגמרא בפרטים שונים, באופן החפינה. ולמרות שכבר הסתפק רב פאפה בקמיצה, עדיין יש להסתפק בכל הספקות, גם בחפינה. שכיוון שכל אחת מהם נעשית, כפי שרגילים בהם בני אדם, כפי שאמר רב פאפה, יש להסתפק כיצד רגילים בקמיצה וכיצד רגילים בחפינה. כך מסבירים התוספות במסכת יום עד אפים זין עמוד ב' דיבור המתחיל חפן. אם כן אומר רב פאפה פשיטה לי, שמה שאמרה תורה בכתורת של יום הכיפורים, ספר ויקרא פרק ת' זין פסוק י' ב', ומלוא חופניו כתורת סמים דקה ואיבים מבית לפרוכת, כוונתה שיחפון כדי חפני אינשי, כפי שבני האדם רגילים לחפון, ואיינו שיכניס צידי ידיו לתוך הכתורת, ויקרבם זה לזה. באי רב פאפה הסתפק רב פאפה וכמה אופני חפיניים הם קשרים. חפן בראשי אצבעותיו שתחב את ראשי אצבעותיו בכתורת, ואסף ממנה לתוך אופניו, מהו שתועיל חפינה זו? ספק נוסף, חפן מן הצדדים, שהניח גב ידו על הכתורת והכניס את הכתורת מצידי ידיו בין אצבע לגודל לתוכן. מהו שתועיל החפינה הזו? ובמסכת יום הדף המזיין עמוד ב' מובא ספק שלישי, ממטה למעלה מהו, והיינו, שהיה גב ידו לעבר הכתורת והכניס ראשי אצבעותיו לתוכה, ואסף ממנה לתוך אופניו. ושלושת הספקות הללו הם אותם ספקות שנסתפק בהם רב פאפה לגבי הקמיצה. ממשיכה הגמרא אצלנו ספק נוסף, חפן ביד זו בפני עצמה וביד זו בפני עצמה, וקרבן זו אצל זו, מהו שתועיל חפינה זו? מסיקה הגמרא גם בזה תיקו, יעמדו בעיות אילו בספק שלא נפשטו, תשבי יתרץ קושיות ויבעיות. מביאה הגמרא ספק אודות קידוש קומץ, אחר שהכהן קמץ את המנחה, היה נותן את הקומץ בתוך כלי שרת לקדשו, והעבודה זו הייתה דומה לעבודת קבלת הדם הנעשית בקורבנות בהמה, בה דם הבהמה היה מתקבל בכלי. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, דבקי דיבקו ויצמידו לקומץ בדפני דמנה, בדפנות הכלי, מבפנים כדי לקדשו. מהי? מה הדין בזה? וצדדי הספק הם, האם רק תוך כלי בעינן צריכים אנו עבור קידוש כלי והעיקה, והרי מתקיים דבר זה גם כשלא הניחו בשולי הכלי אלא יצמידו לדפנותיו, שהרי הוא בתוך הכלי ודי בזה, או דילמה שם ההנחה בתוכו של הכלי, בעינן צריכים אנו ולקה, ואין זה מתקיים כאן, מאחר שלא הניחו בשוליו. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד הבעיה הזו בספק כי היא לא נפשטה. מביאה הגמרא ספק נוסף, באי מר בר אבשי, הסתפק מר בר אבשי, אף חי למנה ודבקי לקומץ בערעיתי דמנה, הפך את הכלי ודיבק והצמיד את הקומץ אל קרקעית הכלי מבחוץ, ובאופן שיש שם תוך ובית קיבול. מהי? מהו הדין בזה? שאף שאכן הניח את הקומץ בכלי, אולם לא בתוכו אלא מאחוריו, וצדדי הספק הם, האם רק הנחה בתוכו של הכלי בעינן צריכים אנו והעיקה, והרי מתקיים הדבר הזה גם בהנחה בתוך שיש בו מאחוריו, או דילמה שם ההנחה כי תיקונו של הכלי בעינן צריכים אנו ולקה, ואין זה מתקיים כאן מאחר שלא יניחו בתוכו כדרך ההנחה בכלי זה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד הבעיה הזו בספק כי היא לא נפשטה, ותשבי את הרץ קושיות ובעיות. השיטה מקובצת הביא בשם רשי פירוש נוסף, שהספק היה לגבי שהפך את הכלי, וכשהוא הפוך קידש את הקומץ בתוכו על ידי שיצמידו לקרקעיתו שלא ייפול. כאמור נשארה הגמרא בתיקו, והרמב״ם בהלכות מעשי הקורבנות פרק י' ג' הלכה י' ג' פסק בכל הספקות שאם עבר והקטיר הורצה. האור שמח מבאר שכן לדעתו שבכל הספקות בדיני קודשים אם הקטיר הורצה. ופסק הרמב״ם כך לשיטתו שהוא סובר שמדאורייתא יש להקל בכל ספק, ורק חכמים הם שהחמירו שספק דאורייתא לחומרה, ובקודשים לא החמירו ולכן אם הקטיר הורצה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בדף י' א' עמוד א'. במשנה הקודמת בדף ו' עמוד א' שנינו שהקומץ החסר, כלומר שנקמץ באופן בו קמץ הכהן את אצבעותיו כשאינן מגיעות עד סוף כף היד, וכן הקומץ היתר, כלומר שנקמץ באופן בו קמץ ביד גדושה והאצבעות אינן מגיעות עד כף היד כלל, שני קמצים אילו פסולים הם. המשנה שלפנינו פותחת בפירוש אופן הקמיצה הכשר. אומרת המשנה כיצד הוא עושה את עבודת הקמיצה שלא יהיה הקומץ לא חסר ולא יתר. מכניס צידי אצבעותיו בקמח, ודוחק בקמח ונכנס לתוך ידו ופושט את אצבעותיו על כל פס ידו, כלומר שתגענה עד סוף כף היד, והקמח שבתוכן הוא הקומץ שאינו לא חסר ולא יתר. והכוונה לשלוש האצבעות, קמיצה, אמה ואצבע, ושלאחר מכן הוא משווה את הקמיצה באגודל ובזרת על מנת שלא יעדיף הקמח על מלוא שלוש אצבעות אלו. המנחות הקריבות לגבי המזבח טעונות לוג שמן, וכבר אמרנו ששיעור לוג זה 6 ביצים, ושיעור זה של לוג שמן נאמר לגבי סתם מנחה ששיעורה עיסרון, והוא 43 ביצים וחומש ביצה. אבל במנחות הבאות בנדבה יכול להתנדב להביא מנחה בת כמה עשרונות, ואז צריך להביא לוג שמן לכל עיסרון. וזו דעת תנא קמא במשנה לקמן בדף פ"ח עמוד א'. אם כן, המנחות הקריבות לגבי המזבח טעונות לוג שמן וקומץ לבונה. קומץ לבונה גם אמור לגבי מנחה בת כמה עשרונות. והמשנה מבארת את דין המנחה ששינה בה מהשיעור הקצוב לשמן וללבונה. אומרת המשנה, ריבה שמנה ערב בשמן מעבר למה שהיא טעונה, או חיסר שמנה אפילו כלשהו, או חיסר לבונתה כלשהו, דהיינו שחיסר כלשהו משיעור קומץ, פסולה. לא היה המשנה שלנו בדף י' א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמנחה שריבה שמנה פסולה. מבארת הגמרא את הדין הזה. שואלת הגמרא היחידה, מכיצד מבואר מה שאמרה המשנה ריבה שמנה? אמר רבי אלעזר, כיוון שהפריש לה לשם מנחה זו שני לוגין שמן וערבם עימה, שנראית כשתי מנחות. שמן של המנחה מתקדש בקדושת הגוף ומתייחד לשם מנחה מסוימת, לפיכך יש להבדיל בין שמן שנתקדש לבין שמן חולין, וכן יש להבדיל בין שמן של מנחה זו לשמן של מנחה אחרת, והגמרא תדון על כך בהמשך. שיעור שמן המנחה הוא לוג, ולפיכך לאחר שיפריש לוג שמן לשם מנחה מסוימת ובא להפריש לוג נוסף לשמה, לא תחול הקדושה על הלוג השני, שאין שני לוגים ראויים למנחה אחת. מתוך כך נתקשו התוספות במסכת צבחים דף למד עמוד א', דיבור המתחיל דבריו, הרי בסוגייתנו משמע ששני הלוגים נתקדשו בקדושת הגוף, וכיצד ייתכן הדבר הזה? והרי אפילו אם יקדיש את שניהם כאחת, לא יועיל הדבר, שכלל הוא שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, כאמור במסכת קידושין דף נון עמוד ב'. תרצים התוספות שמדובר באופן שאמר יקדש לוג אחד מתוך השניים. מבינה הגמרא מדברי רבי אלעזר שרק ריבוי שמן המיוחד למנחה זו פוסלה, אבל ריבוי שמן אחר כגון שמן חולין או שמן של מנחה אחרת אינו פוסל. ומטעם זה, דווקא אם הוסיף לה לוג שלם של שמן, כך שבסך הכל יש שני לוגין, המנחה נפסלת. אבל אם לא יוסיף לה אלא חצי לוג שמן מעבר ללוג הראוי לה, אינה נפסלת, משום שחצי הלוג הנוסף אינו מתקדש כלל, שאין חצי לוג ראוי למנחה ונמצא שמערב עם השמן חולין, שכאמור אינו פוסל את המנחה. מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר, ולוקמה ויעמיד כגון דעריב בה שערב במנחה מעט שמן דחולין בנוסף ללוג שמן שלה. וכמו כן יש להעמיד שערב במעט שמן דחברתה של מנחה אחרת. ומבססת הגמרא את הקושיה, וכי תימה, ואם תאמר שרבי אלעזר לא פירש את המשנה כך שאוסיף מעט שמן חולין או של חברתה, משום שבאמת שמן דחולין ושמן דחברתה לא פסל את המנחה, ורק ריבוי שמן שהופרש לשם מנחה זו פוסל, וסברת החילוק בין שמן של חולין ושמן של חברתה שלא פוסל לבין שמן שהופרש לשם המנחה הזו שכן פוסל, מסביר החזוני שיש מקום לראות את שמן החולין או את שמן חברתה כדבר שאינו שייך כלל למנחה, והרי זה כאילו הניח צרור בתוך הכלי שוודאי אינו פוסל. אם כך תרצה לומר, אי אפשר לומר זאת. שאם כן מנחת חוטא, כגון תמי שנכנס למקדש או אכל קודשים שמתחייב קורבן עולה ויורד לפי יכולתו הכלכלית, שאסור לשים עליה שמן, ושנינו לקמן בדף נונטט עמוד ב', דפסל בשמן אם שם עליה, איך היא משכחת לה, כיצד אתה מוצא את הדין הזה? היא דידה, עלית לה, אם תאמר ששם עליה שמן המיוחד לה, הרי אין למנחת חוטא שמן. ואם יפריש שמן לשמה, כיוון שאינו ראוי לה, זה נחשב לחולין. היא דחולין ודחברתה, אם תאמר שמדובר ששם על מנחת החוטא שמן חולין, או שמן של מנחה אחרת, אמרת לא פסל, הרי אמרת ששמן חולין או של חברתה אינו פוסל, אלא על כוכחה שגם מן שמן החולין או שמן חברתה פוסל במנחה. ולפי זה חוזרת הקושייה, מדוע העמיד רבי אלעזר את משנתנו דווקא בשנתן בשני לוגין שיפריש לשמה, ולא העמיד בשאוסיף בה מעט שמן חולין או שמן של חברתה? מתרץ את הגמרא, ורבי אלעזר לא מבעיה כאמר. רבי אלעזר העמיד את המשנה בדרך של אין צריך לומר, כלומר שהמשנה הניחה את האופן הפשוט ופרשה רק את המחודש, והיינו, לא מבעיה אין צורך לומר דה תוספת שמן חולין ודה חברתה, דה פסיל את המנחה, אבל אם יפריש לה שני לוגין לשמה, אויל ואה חזילי, לוג זה ראוי לה, ואי חזילי וכן הלוג השני ראוי לה, כלומר כל אחד מהלוגים ראוי לה בפני עצמו, אם כן אימה לא לפסיל, היה מקום לומר שלא תיפסל המנחה על ידי כך, כמה שמלן לפיכך ישמיע המשנה שגם זה פסול, ולא רק תוספת שמן חולין או שמן חברתה. שואלת הגמרא ומינה לרבי אלעזר ה, מאיכן לו לרבי אלעזר הדבר הזה ששמן הנוסף פוסל את המנחה כשערבו עמה, אפילו אם הוא שמן שהופרש לשמה? משיבה הגמרא אמר רבה, מתניתין קשיטי, לשון המשנה וקשתה לו. מה העיר ידתני, מדוע נקת התנה דווקא ריבה שמנה, שמשמעותו שריבה את השמן שלה, ליטני היה לו לתנה לשנות ריבה לשמן. אלא הקמה שמלן דפסולה, אף על גב דהפריש לשמן בשיעור שני לוגין. כי מלשון שמנה מדוגדק שמדובר בשמן שלה, ולפי זה על כוחך מדובר בשני לוגין, שהרי מוסיף פחות מלוג, אינו מתקדש כפי שהתבהר לאל בשיטת רשי. אומרת הגמרא שנינו במשנה חיסר לבונתה, פסול. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין חיסרון לבונה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. לבונה שחסרה ועמדה על קורת אחד ונשארה בה רק חתיכה אחת, והחזון איש מפרש שאין צריך חתיכה שלמה של לבונה, אבל המידה של קורת נקבעת לפי מידת החתיכות בשעת הקמיצה. שאם נחסרה חתיכה ממה שהייתה בשעת הקמיצה, נחשב שנותר פחות מקורת. אם כן אומרת הברייתא, לבונה שחסרה ועמדה על קורת אחד ונשארה בה רק חתיכה אחת, המנחה פסולה, ואם עמדה על שני קרטין, המנחה כשרה. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר אפילו אם עמדה על קורת אחד כשרה, אולם פחות מכאן פסולה. אבל במשנתנו משמע שאפילו חיסרון של כלשהו פוסל את המנחה, ואז זה לא כשיטת רבי יהודה ולא כשיטת רבי שמעון. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי שמעון. והתניא הרי שנינו בברייתא, קומץ המנחה ולבונה שחסר אחד מהם כלשהו, הרי קורבן המנחה פסול. וברייתא זו דברי רבי שמעון היא. וקשה שהרי לאל מבואר שלדעתו אינה נפסלת אלא כשנחסרה ועמדה על פחות מקורת. ותרץ את הגמרא תני תתקן את הברייתא האחרונה ותשנה בקורת לבונה שחסר כלשהו פסול. והיינו כדברי רבי שמעון לאל. והיא באה איתה אם המתרץ את הגמרא באופן נוסף, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. כאן בברייתא הראשונה מדובר בלבונה הבאה עם המנחה, ודינה שאם חסרה ועמדה על קורת כשירה לדעת רבי שמעון, שכן למד מגזירת הכתוב ולקמן בגמרא. וכאן בברייתא השנייה מדובר בלבונה הבאה בפני עצמה, וכגון המתנדב ואומר הרי עליי לבונה שדינו להביא מלוא קומץ לבונה להקטירו על המזבח, לקמן בדף קופה ועמוד ב'. ואם חיסר אפילו כלשהו פסול, משום שלגבי זה לא נאמרה גזירת הכתוב שממנה למד רבי שמעון להכשיר בקורת אחד. מסכמת הגמרא את שיטות התנאים בדין חיסרון הלבונה. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, ישנן שלוש מחלוקות בדבר. במשנתנו שנינו, חיסר לבונתה פסולה, ומשמע שאפילו לא נחסרה אלא כלשהו פסולה, וסתם משנה רבי מאיר, נמצא שרבי מאיר סבר, קומץ בתחילה, דהיינו בשעת הקמיצה שהיא תחילת העבודה, צריך שיהיה בכלי קומץ שלם של לבונה. ודין זה שצריך קומץ בשעת הקמיצה מוסכם בין כל התנאים, ונלמד בגמרא לקמן בדף קובע ועמוד ב', והפסוק נאמר, והרים ממנו בקומצו מסול את המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה, מקיש לבונה להרמה, והיינו קמיצה של מנחה. מה הרמה של מנחה שיעורה קומץ? אף לבונה גם כן קומץ. ואם חיסר כלשהו בשעת הקמיצה, לדברי הכל המנחה פסולה. וקומץ בסוף, והיינו שגם בשעת ההקטרה צריך שלא תחסר הלבונה כלום. ורבי יהודה בברייתא הלל סבר שצריך קומץ לבונה בתחילה בשעת הקמיצה, ושני קרטין בסוף, שאם נחסרה הלבונה לאחר הקמיצה, אין המנחה נפסלת אם נותר ממנה שני קרטין. ורבי שמעון סבר שצריך קומץ לבונה בתחילה בשעת הקמיצה, וקורת אחד בסוף. והמחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון בברייתא נאמרה באופן שהלבונה חסרה לאחר הקמיצה ואין בשיעור שלם להקטיר. וכמו כן מדובר במשנתנו, וכיוון שמבואר במשנתנו שאפילו בחיסרון כלשהו פוסל, על כורחה אינה לא כדברי רבי יהודה ולא כדברי רבי שמעון. ממשיכה הגמרא ומבארת את מקור המחלוקת, ושלושתן רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון מקרא אחד דרשו. דרשו את הפסוק בספר ויקרא פרק ו' פסוק ח', והרים ממנו בקומצו מסול את המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה והיא כתיר. רבי מאיר סבר, הדאית על הלבונה דאי קבעה בעדי מנחה מעיקרה. יש ללמוד מהפסוק שאינה כשרה עד שתהיה בשעת ההקטרה כל הלבונה שהוקבעה יחד עם המנחה מתחילת עבודתה, מתחילת הקמיצה. רבי יהודה סבר, כל ואפילו חד קורת ממה שכתוב כל הלבונה יש ללמוד שאין צריך בשעת ההקטרה אלא קורת אחד בלבד, משום שהמילה כל משמע כלשהו, כדרך שכתוב בספר מלאכים ב' פרק ד' פסוק ב', ואין לשפחתך כל בבית כי אם אסוך שמן. ובאה המילה את, ואת כל הלבונה לרבות עוד קורת אחר, ולמדנו שבסך הכל צריך שישארו לפחות שני קרטים בשעת ההקטרה. רבי שמעון, את לא דריש, הוא לא דורש את המילה את, דהיינו שאינו דורש זאת לדרשה, אבל כמובן רבי שמעון מודה שבכל מקום כן דורשים את לרבות, כך אומרים תוספות בדיבור המתחיל ורבי שמעון. אם כן, רבי שמעון אצלנו אומר שהוא לא דורש את המילה את, אבל לגבי הפירוש של כל הלבונה הוא סובר כרבי יהודה שמשמע אפילו כלשהו, והיינו קורת אחד. מצמצמת הגמרא את המחלוקת, ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בפני עצמה, דברי הכל קומץ בתחילה וקומץ בסוף, ואם חסרה כלשהו פסולה, ולאחי איץ צריך, ולפיכך הוא צריך כתוב לומר, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, שהוא הפסוק שלמדנו ממנו שאין צריך קומץ שלם של הלבונה, ללמד בהדי מנחה אין בפני עצמה לא. שדין זה שאין צריך קומץ שלם נוהג בלבונה הבאה יחד עם המנחה, אבל לא בלבונה שבאה בפני עצמה. הגבלה נוספת במחלוקת התנאים, ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בבזיכין, ראינו בלבונה של לחם הפנים שהיה צריך להניח בזיך עם קומץ לבונה לכל אחד משני הסדרים של לחם הפנים, דברי הכל צריך שני קמצין, קומץ לבונה בכל בזיך בתחילה, משת סידור לחם הפנים ובזיכי הלבונה, ושני קמצין בסוף בשעת הקטרתם. ואף שלגבי מנחה פירש רשי לאיל, שבתחילה היינו בשעת הקמיצה, אבל בעניין לחם הפנים אי אפשר לומר שבתחילה היינו בשעת סילוק הבזיכים שהוא כנגד קמיצה. שהרי אם בשעת סידור המערכה לא היה שם קומץ שלם, ודאי שלא יועיל להשלימו אחר כך, לפני הסילוק, מאחר שלא עמד שם משבת ועד שבת כדינו. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט שכך הוא הדין, ומדוע הוא צריך רבי יוחנן להשמיע לנו זאת, שהרי לגבי הלבונה של לחם הפנים לא כתוב את המילה, כל... מה שנאמר בפסוק, ונתת על המערכת לבונה זכה והייתה ללחם, להזכרה היא של השם. משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו של רבי יוחנן. מה עוד אתם היה עולה על דעתך לומר כיוון דבעדי לחם עתיה, כיוון שבזיכי הלבונה באים עם לחם הפנים, כי אשר על המנחה דמיה, מתקיים בזה מאמר הכתוב אשר על המנחה, שכיוון שלבונה זו באה יחד עם המנחה, שגם לחם הפנים הוא הרי מנחה, אז יש לומר שהיא בכלל מה שכתוב בשער המנחות, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, שמשם דרשו שמספיק כלשהו, כמה שמלה נשמענו רבי יוחנן, שאין לומדים לבונה של לחם הפנים מלבונה של שער המנחות. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין לבונה הבאה בפני עצמה. פליגי בה נחלקו בעניין הזה רבי עמי ורבי יצחק נפחה. אחד אמר, אחד מהם אמר, מחלוקת התנאים היא דווקא בלבונה הבאה עם המנחה. אבל בלבונה הבאה בפני עצמה, דברי הכל, צריך קומץ בתחילה וקומץ בסוף. כמו שהובא בגמרא לעיל בשם רבי יוחנן, אחד אמר, כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. ולפי השיטה הזו לא דורשים מהמילים אשר על המנחה, שרק בלבונה הבאה עם המנחה נאמר שמספיק קורת אחד או שני קרטים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חיסר לבונתה פסולה. נביאה הגמרא סתירה בין המשנה לברייתא. מדקדקת הגמרא, משמע שדווקא אם חיסר לבונתה פסולה היתר, אבל אם הוסיף בלבונה מעבר למידה המנחה כשרה. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא יתר פסולה, אם הוסיף לבונה המנחה פסולה. מתרצת הגמרא, אמר רמי בר חמא, בברייתא מדובר כגון שהפריש לה שני קמצין של לבונה, וכיוון שריבה יותר מדי פסולה, אבל מה שדייקנו מהמשנה שעם ריבה כשירה, היינו כשהוסיף בה פחות מקומץ לבונה. והתוספות בדיבור המתחיל כגון הראשון מפרשים שמדובר שאמר יקדש קומץ אחד מתוך שני הקמצים, אבל לא ייתכן ששניהם נתקדשו ממש, שהרי רק קומץ אחד של לבונה ראוי למנחה. ואילו החזון איש מבאר שייתכן שיתקדשו שני קמצים באופן שקידש את השני לאחריות של הראשון, דהיינו שאם יובד הראשון, יקרב זה תחתיו. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, כגון השני מפרשים, אחרת מרשי, שמה שאמרו כאן כגון שיפריש לשני קמצים, היינו שבאופן זה המנחה כשרה, אבל אם יפריש קומץ וחצי, פסולה. ובזה מדברת הברייתא. מרחיבה הגמרא בדין ריבוי הלבונה, ואמר רמי בר חמא, יפריש לה למנחה שני קמצים של לבונה שהוא השיעור הפוסל, ועבד אחד מהם קודם קמיצה, לא הוקבעו שני קמצים עם המנחה, אלא קומץ אחד בלבד הוקבע עמה, ולפיכך כשרה. אבל אם עבד הקומץ הנוסף אחר קמיצה, ובשעת הקמיצה היו שם שני קמצים של לבונה, הוקבעו שניהם עם המנחה, ולא מועיל מה שנאבד הקומץ המיותר, והמנחה פסולה. והגמרא דינה דומה בעניין הלבונה של לחם הפנים. ואמר רמי בר חמה יפריש ארבעה כמצין של לבונה לשני בזיכין של לחם הפנים, והוא הדין להפריש שניים בלבד קומץ לבזיך, ועבדו שניים מהם, והיינו שנאבד קומץ לבונה מכל בזיך ונותר קומץ אחד בכל בזיך, עבדו שניים מהם קודם סילוק בזיכין, שמסלקים את הבזיכים מהשולחן כדי להקטיר את הלבונה, והוא כעבודת הכמיצה בשער מנחות, לא הוקבעו הכמצים המיותרים וקשר, אבל אם עבדו לאחר סילוק בזיכין, הוקבעו ארבעת הכמצים, ופסול משום ריבוי כדין לבונה שהוכפלה בשיעורה. מקשה הגמרא תולה מלי, מדוע הוסיף רמי בר חמה לפרש דין לחם הפנים? היינו אך, זהו הדין הראשון שהשמיע לעניין שער מנחות, שאם נאבד קומץ הלבונה המיותר לפני הכמיצה, לא הוקבע והמנחה כשרה, ואם נאבד אחרי הכמיצה, הוקבע והמנחה פסולה. ופשוט הדבר שסילוק הבזיכים הוא ככמיצת המנחה. מתרצת הגמרא, יש חידוש בדבר. מהו דתאים היה מקום לומר שיש לחלק בין כמיצה לבין סילוק הבזיכין? מדוע? כיוון דבריר קומץ דידה. כיוון שקומץ הלבונה של לחם הפנים הוא מבורר ועומד בפני עצמו, ולא כמו הקומץ של שער המנחות שמתברר על ידי הכמיצה, והכוונה כמובן לקומץ של גוף המנחה שמפריש משאיריים ולא לקומץ הלבונה. וכמיצת גוף המנחה בשער המנחות היא כנגד סילוק בזיכי הלבונה בלחם הפנים. אם כן, היה מקום לומר שיש לחלק בין כמיצה לסילוק בזיכים, כיוון שקומץ הלבונה של לחם הפנים מבורר ועומד בפני עצמו לפיכך, כיוון שהגיע זמנה לפורקה, כיוון שהגיע הזמן לסלק את הבזיכים בשעה השביעית ביום השבת, שזה זמן סילוקם, כאמור במסכת פסחים דף נ"ח עמוד א', כמן דפריק אדמיה, הרי הם כאילו מסולקים וממילא הוקבעו שני הקמצים המיותרים שבבזיכים ובאו לידי פסול. כמה שמלן? משמיעים לנו שלא אומרים כך, ואין הקמצים המיותרים נקבעים על ידי הגעת הזמן, אלא על ידי סילוק הבזיכים. ואכן בגמרא לעיל בדף ח' עמוד א' למדנו שאכן אומרים שכיוון שהגיע הזמן סילוק הבזיכים, הרי הבזיכים כמסולקים, אבל כאן, כיוון שיש לבונה מיותרת וכשיסלק את הבזיכים ממה יפסול את הבזיכים ואת הלחם, לא מחשיבים כאילו סילק כבר בפסול. כך מסביר האור שמח. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף י' א' עמוד ב'. החושב בשעת אחת מהעבודות העיקריות, קמיצה, נתינת הקומץ בכלי, הולכה והקטרה, שאילו הם המלאכות העיקריות במנחות ובזבחים, העבודות העיקריות שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. אז מי שחושב בשעת אחת מהעבודות העיקריות לאכול מהקורבן או להקטיר ממנו לאחר הזמן הראוי, זה עושה את הקורבן פיגול, והיינו שהקורבן נפסל והאוכל ממנו חייב קרת. וכן החושב בשעת העבודה לאכול או להקטיר מחוץ למקום הראוי פוסל את הקורבן, אלא שמחשבה זו של חוץ למקומו אין חייבים קראת על אכילתו, שלא כבמחשבת חוץ לזמנו. המשנה הזו שלפנינו עוסקת בפרטי הדינים של פסולי מחשבה אלו, והדינים הללו כבר נתבררו במסכת זבחים בדף זך, וכאן חוזרתנה לשנותם בנוגע לקורבן מנחה. רק נבהר על ההבדל בין מחשבת חוץ לזמנו למחשבת חוץ למקומו, שכאמור בחוץ לזמנו חייבים קראת מי שיוכל מן הבשר הזה, וחוץ למקומו לא חייבים קראת. מדוע ההבדל? נאמר בפרשת צו, ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמה ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו אבונה תישא. אמרו בתורת כהנים שאין פירוש המקרא כמשמעו שאוכל מהזבח ביום השלישי, שהרי נאמר המקריב, מכאן שמדובר בפסול שחל בשעת ההקרבה ולא ביום השלישי, אלא הפירוש שמחשב בשעת ההקרבה לאכול מזבחו ביום השלישי. והכתוב מדבר בקורבן שלמים שנאכל לשני ימים ולילה, יום השלישי הוא לאחר הזמן הראוי לאכילה. מחשבה כזו הופכת את הזבח לפיגול והאוכל ממנו חייב קרת, כמו שכתוב אבונה תישא, ודרשו בגזרה שווה מנותר שזהו עונש קרת. בנוסף נאמר בפרשת קדושים פסוק דומה, ואם האכול יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצה. דרשו בתורת כהנים שכיוון שאין להעמיד את הפסוק הזה בעניין מחשבת חוץ לזמנו שלגביה כבר נאמר הפסוק שבפרשת צו, יש להעמידו במחשבת חוץ למקומו, ולמדנו מכאן שגם מחשבת חוץ למקומו פוסלת את הקורבן, אבל אין חייבים על אכילתו קראת, מאחר שלא נאמר אבונה תישא, אלא לגבי הנלמד מהפסוק שבפרשת צו המדבר במחשבת חוץ לזמנו. ועוד דרשו בתורת כהנים מכפילות הלשון אכול יאכל, שבשתי אכילות הכתוב מדבר, אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבח, כלומר, בין אם חישב לאכול מן הזבח חוץ לזמנו חוץ למקומו, ובין אם חישב להאכיל ממנו למזבח, דהיינו להקטיר ממנו, הרי מחשבה זו פוסלת. וכל הדינים הללו אמורים גם במנחות, שכן מנחות הוקשו לזבחים. מהנאמר בהם קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. וכבר הזכרנו במסכת זבחים שיש מחלוקת ראשונים, האם המחשבה הזו צריכה לבוא לידי ביטוי על ידי דיבור בפה, כמו שחושב רשי והתוספות, ואילו המשנה למלך בדעת הרמב״ם סובר, שמחשבת פיגול פוסלת גם ללא דיבור בפה, מחשבה בלבד. אומרת המשנה בדף י' א' עמוד ב', הקומץ את המנחה על מנת לאכול שיעריה בחוץ, מחוץ לעזרה, שאין זה המקום הראוי לכך, או לאכול כזית משיעריה בחוץ מחוץ לעזרה, וכן הקומץ על מנת להקטיר קומצה בחוץ מחוץ לעזרה, או כזית מקומצה בחוץ, או להקטיר לבונתה בחוץ, הקורבן פסול ואין בו קראת על אכילתו. הקומץ את המנחה על מנת לאכול שיעריה למחר שהוא לאחר הזמן הראוי, שהרי מנחה הוקשה לחטאת ואשם, ולגביהם למדו בתורת כהנים שנאכלים ליום ולילה, אז אם הוא קמץ את המנחה על מנת לאכול את שיעריה למחר שזה אחר הזמן הראוי, או כזית משיעריה למחר, וכן הקומץ על מנת להקטיר קומצה למחר, או כזית מקומצה למחר, או להקטיר לבונתה למחר, הקורבן נעשה פיגול וחייבים עליו קראת. מי שיוכל מזה, מי שיוכל מן השיעריים הללו, יהיה חייב קראת. אבל מי שיוכל מקומצו פטור מקראת, לפי שאין הפיגול חל אלא לדבר שיש לו מתירים אחרים. והקומץ אין אחר מתירו, כי הוא מתיר את המנחה. ומטעם זה גם אין הפיגול חל על הלבונה. כפי שלמדנו במסכת זבחים דף מ"ב עמוד ב'. ממשיכה המשנה ואומרת זה הכלל. כל הקומץ הנותן את הקומץ בכלי, בכלי שרת, או המוליך את הקומץ על המזבח, או המקטיר את הקומץ במזבח, וכבר אמרנו שהמנחה מתפגלת בארבע עבודות הללו, שהרי מנחה הוקשה ושוותה לחטאת, ומהעיקש הזה לומדים שמנחות נפסלות במחשבה כמו בזבח, אז כמו שהזבח מתפגל בארבע עבודות, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, כפי שלמדו זאת בתורת כהנים, גם מנחה מתפגלת בארבע עבודות, קמיצה כנגד שחיטה, כמו שבשחיטה הוא מוציא את הדם שהוא החלק הגבוה מתוך הבשר שהוא שיריים, גם כאן מוציא את הקומץ מתוך השיריים. מתן כלי כנגד קבלת הדם, הולכת הדם כנגד הולכת המנחה, והכתרה כנגד זריקה. אם כן זה הכלל, כל הקומץ הנותן את הקומץ בכלי שרת, או המוליך את הקומץ אל המזבח, או המקטיר את הקומץ במזבח וחשב בשעת העבודה לאכול דבר שדרכו לאכול כגון שיריים, ולהקטיר או להקטיר דבר שדרכו להקטיר כגון קומץ, חוץ למקומו הקורבן פסול ואין בו קראת באכילתו. ואם חישב לאכול או להקטיר חוץ לזמנו, הקורבן פיגול וחייבים עליו קראת על אכילתו, ובלבד שיקריב המתיר, דהיינו את הקומץ כמצוותו, שלא יהיה בשעת עבודתו שום פסול מחשבה נוסף מלבד מחשבת חוץ לזמנו. אבל אם לא קרב המתיר כמצוותו, אם לא יקריבו את הקומץ כמצוותו, אלא היה בו פסול מחשבה אחרת, אינו נעשה פיגול ואין חייבים קראת על אכילתו. כי דורשת הגמרא לקמן בדף ט"ז עמוד ב' מה נאמר בעניין מחשבת פיגול, לא ירצה שכהרצאת כשר כך הרצאת פיגול, שלא יהיה בו שום פסול אחר. ועוד דבר מציין רש"י, אם חישב להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר, כגון חשב להקטיר את השיריים, או לאכול דבר שאין דרכו לאכול, כגון חשב לאכול את הקומץ, כשר משום שבטלה דעתו אצל כל אדם. עכשיו מבארת המשנה את הכלל האמור במשנה. כיצד קרב המתיר כמצוותו, כגון שקמץ בשתיקה שלא חישב מחשבת פסול, ונתן את הקומץ בכלי והוליך והקטיר במחשבת חוץ לזמנו. דהיינו שעשה את כל שלושת העבודות הללו במחשבת חוץ לזמנו. או שקמץ במחשבת חוץ לזמנו, ונתן בכלי והוליך והקטיר בשתיקה. או שקמץ ונתן בכלי והוליך והקטיר במחשבת חוץ לזמנו. דהיינו שעשה את כל העבודות במחשבת חוץ לזמנו. זהו שקרב המתיר כמצוותו ונעשה קורבן פיגול, שהרי לא היה שום פסול מלבד מחשבת חוץ לזמנו. אומרת המשנה, כיצד לא קרב המתיר כמצוותו, שבאופן הזה אין הקורבן נעשה פיגול, כגון שקמץ במחשבת חוץ למקומו, שמחשבה זו פוסלת ואינה מפגלת, ואחר כך נתן בכלי והוליך והקטיר את כל אלה במחשבת חוץ לזמנו. או שקמץ במחשבת חוץ לזמנו ונתן בכלי והוליך והקטיר כל אלה במחשבת חוץ למקומו. או שקמץ או נתן בכלי והוליך, או שהוליך והקטיר, או שהקטיר במחשבת חוץ למקומו. דהיינו שעשה אחת העבודות במחשבת חוץ למקומו, ואת כל השאר במחשבת חוץ לזמנו. זהו שלא קרב המתיר כמצוותו, כי התערבה מחשבת פסול אחרת מלבד מחשבת חוץ לזמנו. ואז אנחנו אומרים, שלא קיימים לגבי זה העונשים של מי שפיגל את קורבנו. וכאין זה אומרת המשנה, מנחת חוטא ומנחת קנאות של סוטה, שתי המנחות הללו נפסלות במחשבת שלא לשמה. מנחת חוטא מביאים כגון מי שנכנס למקדש תמה או שאכל קודשים כשהיה תמה, אז הוא מתחייב קורבן עולה ויורד, שאם ידו מסגת הוא מביא כסבה לחטאת, ואם הוא עני הוא מביא שני תורים או שני בני עונה, ואם אין ידו מסגת גם לזה מביא מנחה לחטאתו. אז מנחת חוטא ומנחת קנאות של סוטה שכמצן שלא לשמן אלא לשם מנחה אחרת, ונתן בכלי והוליך והקטיר כל אלה במחשבת חוץ לזמנו, או שקמץ במחשבת חוץ לזמנו, נתן בכלי והוליך והקטיר כל אלה במחשבת שלא לשמן, או שקמץ ונתן, קמץ או נתן בכלי, והוליך או שהוליך, והקטיר או שהקטיר במחשבת שלא לשמן, דהיינו שעשה אחת העבודות במחשבת שלא לשמו וכל השאר במחשבת חוץ לזמנו, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו, שהרי נתערבה מחשבת פסול אחרת מלבד מחשבת חוץ לזמנו. מביאה המשנה אופנים נוספים שלא קרב המתיר כמצוותו. העושה אחת העבודות וחישב לאכול כזית משאיריים בחוץ, ואחר כך ביותו עסוק באותה עבודה חישב לאכול כזית משאיריים למחר, והאופן הזה הוא בעצם דומה לאופן המבואר לאל, אלא שלאל מדובר ששתי המחשבות היו בשתי עבודות, ואילו כאן שתיהן בזמן עבודה אחת, ובא להשמיע לנו התנא במשנה שאפילו באופן זה חלק רבי יהודה שדבריו מובאים בסמוך. אם כן, העושה אחת מהעבודות וחישב לאכול כזית משאיריים בחוץ, ואחר כך ביותו עסוק באותה עבודה חישב לאכול כזית משאיריים למחר, או שקודם חישב לאכול כזית למחר ואחר כך חישב לאכול כזית בחוץ, וכן אם חישב לאכול חצי זית בחוץ ואחר כך חישב באותה עבודה לאכול כחצי זית למחר, או שקודם חישב לאכול כחצי זית למחר ואחר כך חישב לאכול כחצי זית בחוץ, בכל לילה הקורבן פסול ואין בו קראת באכילתו, משום שלא קרב המתיר כמצוותו, ממילא לא חל העונש כמו שחל על קורבן של פיגול. אז בדברי משנתנו לאל נתבהר שהמחשבות מוציאות זו מזו, כלומר שאף אם אחת העבודות נעשתה במחשבת פיגול, אבל אם בנוסף לך חישב מחשבת פסול אחרת, הרי היא מוציאה את הקורבן מתורת פיגול, ואין הבדל בין שמחשבה אחרת קדמה למחשבת פיגול או שמחשבת פיגול קדמה לה. מביאה עכשיו המשנה את שיטת רבי יהודה החולק על כך. אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, הרי זה פיגול וחייבים עליו קראת. אם הוא קודם חשב את מחשבת הפיגול ואחר כך הוא חשב מחשבת פסול אחרת, אז אנחנו כבר אומרים שהוקבע הפיגול במחשבת חוץ לזמנו והוא לא נפקע על ידי מחשבת פסול אחרת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, מחשבת הפסול קדמה למחשבת הפיגול, אז הקורבן פסול ואין בו קראת, משום שלא קרב המתיר כמצוותו, והוא אינו בכלל כהרצאת כשר כהרצאת פיגול. ואילו חכמים אומרים, זו בעצם השיטה הראשונה במשנה, זה וזה בין שקדמה מחשבת חוץ למקומו ובין שקדמה מחשבת חוץ לזמנו, הקורבן פסול ואין בו קראת. וטעמם של חכמים, שכיוון שאין נקבע לחייב משום פיגול עד לאחר שיזרק אדם, כאמור במסרת צבחים דף כוח עמוד ב', כמו כן אין מחשבת הזמן עושה שום רושם כל עוד שלא נזרק אדם, ולא שייך לומר שיות וחשב מחשבה ראשונה מחשבת פיגול, כבר הוקבע הקורבן להיות מפוגל. זו המשנה שלנו שתחילתה בדף י' א' עמוד ב' וסיומה בדף י' ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הדין הוא שאין מקטירים את הקומץ אלא אם כן השיריים קיימים בשעת הקטרתו, אבל אם נשרפו או עבדו לא מקטירים את הקומץ. כך סובר רבי יהושע לקמן בדף חבב עמוד א', אבל לרבי אליעזר מקטירים את הקומץ אפילו אם אין שיריים. קור מחלוקתם מבואר במסכת פסחים דף ע"ז עמוד א', והם חולקים בדרשת הפסוק. ואם נחסרו השיריים במקצת, נחלקו האמוראים לאל בדף ט' עמוד א', לדעת ריש לקיש אין מקטירים עליהם את הקומץ, לדעת רבי יוחנן מקטירים, אבל מודה רבי יוחנן שאין ההקטרה הזו מתירה את השיריים באכילה. לפי זה דנה הגמרא, איבה אלו נסתפקו בני הישיבה. לדבריה אומר ששיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה מקטיר קומץ עליהן, ודווקא שחסרו לאחר קמיצה, אבל אם נחסרה המנחה לפני הקמיצה וקמץ כשהיא חסרה, ברור הדבר שהמנחה פסולה, כאמור לאל בדף ט' עמוד ב'. אם כן, לדבריה אומר ששיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה מקטיר קומץ עליהם. וקיים אלן, למדנו לאל בדף ט' עמוד ב', באותן שיריים אסורים באכילה. הסתפקו בני הישיבה, מהו דתהני לאו הקטרה למקבעינו בפיגול? מהו שתועיל להקטרה הזו שאינה מתירה את השיריים באכילה? לקבוע את השיריים בשם פיגול, שמי שיוכל מהם יתחייב קראת. וכגון, שיקטיר את הקומץ על מנת לאכול שיריים אילו למחר. יש להסתפק. האם נאמר כיוון שעצם ההקטרה נעשתה ברשות? כלומר, כיוון שנשארו מקצת שיריים, דינו להקטיר עליהם את הקומץ ונמצא שקרב המתיר כמצוותו, אז ממילא הרי היא קובעת את השיריים בפיגול, או כיוון שאין השיריים נאכלים, הרי זה כמחשב לאכול מחר דבר שאין דרכו לאכול, שבזה לא מועילה מחשבתו. וכן יש להסתפק ולפקינו מדי מעילה. האם ההקטרה הזו שאינה מתירה את השיריים מועילה להוציא אותה מדי מעילה? דבר שעומד לצורכי גבוה ומנחות בכלל זה מועלים בהם, והיינו שאם נהנה בו בשוגג הנאה שווה פרוטה, חייב קרן וחומש ומביא שם מעילות. אם כן יש לומר שכיוון שניתנה רשות להקטיר, הרי זו הקטרה גמורה, והכלל הוא שהקטרת הקומץ מוציאה את השיריים מדי מעילה, כאמור במסכת מעילה דף ט' עמוד א', משום שבשעה זו הם ניתרים לכהנים, וכל שהייתה לו שעת היתר לכהנים אין בו מעילה. או שנאמר, הצד השני של הספק הוא שהרי סוף סוף אין השיריים נאכלים כאן, משום שחסרו השיריים לפני ההקטרה, והרי זה דבר שאין לו היתר לכהנים, אם כן הוא לא יצא עדיין מידי דין מעילה. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, נפשוט את הספק. אפילו לרבי עקיבא דאמר במסכת מעילה דף ו עמוד ב', שזריקה מועלת ליוצא, בשר קודשי קודשים שיצא חוץ לעזרה, אף שנפסל בכך מכל מקום מועילה זריקת דמו להוציא את אותו בשר מידי מעילה. ונסביר, בשר קודשי קודשים אסור באכילה עד לאחר זריקת הדם, וזריקת הדם עתירתו ומוציאתו מידי מעילה. ולעניין בשר שיצא חוץ לעזרה ונפסל בכך, נחלקו התנאים. רבי אליעזר סובר שכיוון שיצא אין הזריקה מועילה להוציאו מידי מעילה, אבל רבי עקיבא סובר שהזריקה מועילה לעניין המעילה. אם כן אומר רב הונא, אפילו לרבי עקיבא שאומר שזריקה מועלת ליוצא, שבשר קודשי קודשים שיצא חוץ לעזרה אף שנפסל בכך מכל מקום מועילה זריקת דמו להוציא את הבשר מידי מעילה, הרי שמצינו זריקה שאינה מתירה באכילה ואף על פי כן מועילה להוציא מידי מעילה. ומכאן היה מקום לדמות לנידון שבסוגייתנו, שאף ששיריים שנחסרו לא יותרו באכילה לידי הקטרה, מכל מקום יצאו מידי מעילה. אז אני מילי דברים אלו לא נאמרו אלא לגבי פסול יוצא, דהיתה בעיני שהבשר קיים ופסול מחמת דבר אחר. ומהו הדבר האחר? אוויר ירושלים פוסלו כשיצא חוץ לעזרה. אבל חיסרון שיריים דפסול דגוף הוא, שהוא פסול בגוף הקורבן וחמור יותר, לא מהני לי הקטרה, לא תועיל לו הקטרה להוציאו מידי מעילה. אמר לרב החולק רבה על רב הונא ואומר לו, עד הרבה, אפילו לרבי אליעזר דאמר, אין זריקה מועלת ליוצא, לא הוציא מידי מעילה בשר שיצא חוץ לעזרה משום שהוא פסול ואין בו יותר לכהנים. אני מילי דברים אלו לא נאמרו אלא לגבי פסול יוצא דליטי בפנים, שאינו בתוך העזרה, אבל פסול חיסרון שיריים דהיטי בפנים, שהשיריים נמצאים בתוך העזרה, אינו חמור כל כך, ומהן ילי הקטרה, מועילה לו הקטרה להוציא את השיריים מידי מעילה. נמצא שרב הונא ורבה נחלקו איזה פסול חמור יותר, חיסרון שיריים או פסול יוצא. שואל הקרן אורה, מדוע מדמים דווקא לפסול יוצא ולא לפסול אחר כגון תומה, שלדברי הכל בין לרבי עקיבא ובין לרבי אליעזר אין הזריקה מועילה בו לקבוע בפיגול? יש לומר שהטעם לפי שמצינו כולה בפסול חיסרון שמקטיר את הקומץ לכתחילה, מה שאין כן בשאר הפסולים, ולפיכך מסתבר לדמות לפסול יוצא שהוא קל יותר. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף יוד א' במסכת מנחות עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נתחדש במלח יותר מבצרו? שאלה שנייה, מה נתחדש בלבונה יותר מבמלח? שאלה שלישית, מה לומדים מהמילה בקומצו? שאלה רביעית, מה לומדים מהמילים מלוא קומצו? שאלה חמישית, מה נתרבה בדברי המשנה שאם ריבה שמנה פסול? השאלה האחרונה על דף י' א', מתי נחשב שהגיע הזמן סילוק הבזיחים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בשיעה עתה דשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, יוד באלול תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף יוד א' במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי יוד א' באלול תשע"ח, ונלמד את דף יוד ב' במסכת מנחות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מי נותן התורה. חלכם לאורה איתך חי ורעי, הכל טוב. ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.